היחסים האלה הם עלו על סרטון כבר לפני שנה פלוס, באותו מרץ של ההפיכה המשטרית, כאשר גלנט לא היה מוכן להתייצב ולשקר לציבור בכל הנוגע להשלכות הקשות, שאנחנו כבר רואים את התוצאות שלהן עכשיו, ואז נתניהו והבית סימנו אותו כאויב ורצו לפטר אותו, אבל לא הצליחו כי הציבור דחה את המעשה המתואב הזה, ועכשיו היחסים מגיעים שוב לפיצוץ, והפעם הרקע הפער העצום של נתניהו ונאומיו החלולים והכובעים והמגוחכים שלו לבין המציאות. זה הסיפור בסוף. כל נאומי הניצחון המוחלט והכובעים המצחיקים האלה שהוא מסתכל איתם, והמציאות הקשה והמורכבת, אתה לא יכול לנהל אסטרטגיה שאין בה כלום אלא נאומים ונרטיב ודיבורים וכובעים. זה לא מספיק. אתה צריך לנהל אסטרטגיה שיש בה תוכנית ליום שאחרי, מי יבוא במקום חמאס, מי יבנה את עזה, מי יעשה את הניקיון, אם תרצה, המבחינה האידיאולוגית שם, וכדומה וכדומה. נתניהו לא נוגע בזה. וגלנט מזהה את הדבר הזה, גם מערכת הביטחון יודעת אם יש למשק, ובשלב מסוים זה מגיע לפיצוץ, וזה מה שקרה אתמול.
ומה שקרה אתמול, לפחות מה שדלף למה שקרה, הוא אולי מסמל על משהו הרבה יותר מהותי. התהום ביניהם היא הרבה יותר עמוקה. אם זה מה שיצא אתמול.
התהום עצומה, התהום ענקית. התהום נוגעת לתפיסת העולם של גלנט, אפרופו ההפיכה המשטרית. התהום נוגעת לתפיסה של גלנט ושמעת הביטחון לגבי גיוס החרדים, שנתניהו בגלל שיקוליו הפוליטיים מפחד לעשות בגלל החרדים. התהום נוגעת לקבלת ההחלטות המאוד כושלת של נתניהו לאורך שנים וגם בוודאי עכשיו. התהום נוגעת לזה שנתניהו לא רוצה לגעת ביום שאחרי. והתהום נוגעת לחוסר האחריות שנתניהו מפגין גם מול האמריקנים ברגעי משבר ובעיתות משבר, כאשר מערכת הביטחון יודעת היטב עד כמה ישראל זקוקה לאמריקנים. יש תהום, תהום ענקית, ואיך אמר אתמול גלנט במילים אחרות? נתניהו, אתה שפן, אתה פחדן. זה מה שאמר לו גלנט לנתניהו בעצם. ונתניהו אמר לגלנט, אתה לא שקרן, למה אתה לא משקר? תשקר. אנחנו צריכים לשקר. אנחנו צריכים לספר לציבור סיפורי סבתא. וגלנט לא מוכן.
ובעצם כל מי שלא תומך בעמדתו של נתניהו, מהר מאוד התזמורת באותה מנגינה. של משתף פעולה, של מאמץ את הנרטיב של האויב.
בוודאי, בוודאי. מכונת השקרים של נתניהו מופעלת מיידית, מוזנת בחומרים, באופן אוטומטי, בידי המכונה, בידי הצמרת. ואז, אתה יודע, כל ה-so-called עיתונאים, מוקיוני חצר שמופיעים בתקשורת, וכל מיני כאלה, מיד מתנפלים על הקורבן התורן, והפעם במקרה זה גלה.
בינתיים נתניהו לא יעז לפטר אותו.
אני אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, כשכולם דיברו שהנה זה בא, והנה פה, והנה שם, זה לא על הפרק, הוא לא יכול לעשות את זה.
כי דיברו על גדעון סער כחלופה.
כן, לדבר אפשר על הכל, אני לא בטוח שאנשים מבינים את כל המורכבות, ואני מדבר על המורכבות באסטרטגיות של אנשים אחרים, כך גדעון סער. גדעון סער מנהל אסטרטגיה מאוד מורכבת, הוא באמת בן אדם שעשה צעד אמיץ מאוד לפני כמה שנים, ואולי היחיד שעשה צעד אמיץ, כדי להחליף את נתניהו בתוך הליכוד. ומאז הוא לא שינה את דעתו לגבי נתניהו, הוא לא חושב שנתניהו ראש ממשלה טוב, הוא חושב שהוא חורבן אמיתי. ולכן צהר נמצא בנקודה שבה הוא מחפש את דרכו הפוליטית, ואני מקווה שבמחנה שלו יש מספיק תבונה, כדי, מה שנקרא, לסגור אותו, כן? לסגור איתו חוזה ולהרגיע אותו. גדעון סער מחפש דרך, אז ליברמן ובנט וכל השמות האלה שכרגע הם הפוטנציאלים ליצירת ימין שפוי בישראל, הם צריכים לסגור איתו דיל. כרגע זה עוד לא קורה. ולכן אתה רואה את גדעון סער קצת לא נינוח, לא רגוע. אתה רואה את התגובות, את ההתנהלות. ולכן אתה תשמע כל הזמן. מגעים, אולי משא ומתן וכדומה.
עכשיו, מה שגלנט אומר בעצם, מדבר על היעדר קונצנזוס, או אפילו אנחנו מדברים על יחסים לא נכונים בין הדרג המדיני לבין הדרג המבצעי.
בוודאי, בוודאי, יש, אנחנו מדברים, אנשים, זה מפתיע אותי כל פעם שאנחנו או ששוכחים או שלא מוכנים לרדת לעומקו של עניין, בכל מה שנוגע לבנימין נתניהו. זה בן אדם שמנהל את כל, את כל האסטרטגיה שלו על בסיס מילים, אוקיי? תפיסת העולם של בנימין נתניהו היא שאפשר לנהל הכל בנאומים, נרטיבים, סיסמאות, שתי מילים, שלוש מילים, ניצחון מוחלט, ייתנו, יקבלו, לא כאלה. וזה לא מדיניות, זה לא אסטרטגיה, זה טקטיקות. וברור לגמרי שמערכת הביטחון, שכבר 10 חודשים עושה עבודת קודש, קודש, אחרי המחדל הגדול של 7 באוקטובר, מסתכלת ואומרת, אוקיי, לאן זה הולך הדבר הזה? לאן אתה מוביל אותנו? לאן זה מתכנס? והפערים הם גדולים, הם גדולים והולכים, ונתניהו ככל שעובר הזמן נהיה יותר ויותר פוליטיקאי, יותר ויותר פוליטי, יותר ויותר מקבל תחושה שהנה הזמן עובד לטובתו, ואגב בדברים האלה הוא בדרך כלל צודק. ולכן הפערים בנושאים המהותיים שהם מדינה ולא פוליטיקה הם נהיים גדולים יותר.